מידות הראייה פסקה ב'. כן. אל המידות. כל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים עם מה? כל מידה טובה בתחילת הופעתה והתנוצצותה בנפש שהיא צומחת עולה ניצה מתוך הנפש, כן, במעמד הטבעי שלה עדיין מתפלים לה. אז תודה רבה. תודה רבה. כל מידה בתחילת הופעתה מתוך חמישתי את הכל, בעזרת השם. תודה רבה לרוב, השם מברך אותך. עכשיו ראו אותך, כל עם ישראל ראו אותך השם. הקלטת במצלמה. אלפי צופים עכשיו. ראו איך אתה מביא. איזה קידוש השם, איזה קידוש. בואו חתן, מה ילום לך, אולי המשך, כל ים ורוע. בטח המאזינים חושבים שיש פה 500 תלמידים. סיידו, זה טוב בשביל הנובה. זהו. אז כל מידה טובה, אמרנו, יש לך חסרונות הבאים אימה. כלומר, בעבודת המוסר צריך לדעת שאנחנו לא יכולים לסמוך, כן, על ההופעות הטבעיות של המידות. כל מידה טובה, כשמתחילה לצמוח מתוך הנפש, ההופעה הראשונית והטבעית שלה היא מלאה בשיגים. אין דבר בעולם הטבעי, לא הייתי אומר אין דבר, אבל בדרך כלל דברים שצומחים בשדה הטבעי של החיים, הם צריכים תיקון לפני שהם באים לפיו של אדם. דברים הצריכים תיקון. יש דברים שנאכלים כמות שהם, זה נכון. יש דברים שנאכלים דווקא מבושלים. יש דברים שצריכים תיקון קל, כגון שריעה. כל מיני דרגות של תיקון, אבל יש דברים שצריכים טיבול, די להם בטיבול והם נאכלים. אבל הכלל הוא שכל דבר שצומח מתוך השדה הטבעי של החיים, הוא צריך איזשהו שכלול. כן? על ידי האדם, כדי שיוכל להיות ראוי למאכל אדם. הלחם, תראו כמה פעולות שקשורות בעשיית הפת, 10 מלאכות. חרישה, וזריעה, וקצירה, וברירה, וזריעה, כן? אחר מכן, לישה, תחינה, לישה. כל כך הרבה פעולות עד שהפת באה לפינו וראויה לברכתה. צריך לדעת שכמשפטה של הפת, כך משפטם של כוחות הנפש כולנו. כל כוח נפשי שלא עבר את כל התהליכים האלה של תיקון, שכלול וטיבול, הוא מסוכן לאכילה. כן? מסוכן לאכילה. או בלשונו של הרב בעניה, אוי לה לבית שהלפת עוברת בתוכה. זה לשון הגמרא, שמואל, שהיה בקי בענייני רפואות, נותן הדרכה לגבי מאכלים מסוימים, כן? ערכם, סכנה שבהם, התאמתם לגוף האדם. אוי לו לבית, בית הבליעה, שהלפת עוברת בתוכה. שם הכוונה היא דווקא לפת שאינה מבושלת. כן? לפת שאינה מבושלת. יש אומרים שאינה מבושלת בשמן, יש אומרים שאינה מבושלת, כן? תלוי מה מכשיר אותה להיות ריבה למחל אדם. יש פעם שתי דעות בגמרא. הרב אומר שכל ההדרכה הרפואית הזו, כן? בהבנה פנימית יותר, מרמזת לכך שכל דבר טבעי חייב לעבור תהליך של בישול. אם הוא לא מתבשל, אתה אוכל אותו בוסר, כן? אתה יכול לקבל קלקול קיבה. קלקול קיבה. כלומר, זה קשור לפסקה א', שדיברנו עליה במשך שלושה שיעורים, כן? ממש קשור לפסקה א', זיקוך המידות בדרך הדעת, הוא קודם לזיקוכם בדרך הרגש. כי אם אתה לא לוקח את המידה מתוך השדה הטבעי, הוא מברר אותה בדעת, מה היא, מה משפטה, מה גדרה ומה תנאיה, אתה יכול לאכול בוסר. אתה יכול לאכול, כן? את המאכלים הטבעיים האלו, אבל אתה לא מתאים אותם לנפש האנושית. אוי לה לבית שהלפת עוברת אותך. אוי לה, זה לשון זה לשון של 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 איך זה קורא לזה של 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 אבל וקינה, אוי אוי, כן, וקינה. אז הנפש שאוכלת מאכלים טבעיים, נפש האדם הכוונה, שאוכלת מאכלים טבעיים לא מזוכחים ולא מבוררים באופן שכלי, זה מאכל בהמה. זה לא בריא מאכל בהמה לאדם. אין לנו את הקיבה, אין לנו את שתי הקיבות. יש יצורים שיכולים לאכול אפילו עלים רעילים. כן? יש קופים שיש להם ארבע קיבות, לא פחות ולא יותר. ארבע קיבות. לנו יש שתי קיבות. יש לנו את המי הגס ומי הדק. כל אחד יש לו את לא קיבה, אבל שני צינורות. יש בעלי חיים שיש להם ארבע קיבות. חזיר שלא לדבר בכלל, אומרים חזל, לית עתיר מחזירה. אין לך עשיר מחזירה, אתה כל אוכל. הוא אפילו מסוגל לאבד צועה, שאלי רחם. סליחה מכבוד המקום, כבוד התורה. אבל הוא מסוגל אפילו לאבד דברים כאלו. הספר לי חבר שהיה מזרח הרחוב, שפעם אחת הוא נתפנה לצרכיו באיזה שדה. פתאום הוא שומע, מסתכל מאחור, רואה חזיר נוהר במהירות אליו. הוא טס, התגלגל גם פעמים. והחזיר, אתם יודעים. כן? בברכה מעל יאכל את הכל. שם ירחל. מוזר. כן? יש קופים בכל מיני יערות, כן? בכל מיני מקומות. שהם אוכלים עלים מרירים שיכולים להמית אדם. אם אתה תאכל עלה כזה, אתה מת על המקום. לא למקום, תוך כמה שעות אתה מקבל ישר, מערכת העצבים במוח, אתה מת. הם מומחים בצורה בלתי רגילה. יש קופים שאוכלים את העלים האלו, ואחרי זה את, את התרופה הניגודית הם מקבלים מפחם. זה מאוד מעניין. הם מגרדים פחם מעצים ששרפו, והם אוכלים את זה, וזה מנטרל את הרעל של, של העלה. מאוד מעניין, הקופים האדומים של זנזיבר, יש איזה קופים כאלה מיוחדים, כן? אז הם, כן, זה סם ניגודי כזה, כן? כן, כמו שמרדימים חיה, נותנים לה סם ניגודי שמעורר אותה. אז דבר, הם למדו שהפחם הוא מנטרל את הרעל של... כן, שעלם הם יצטרכו לאכול את העלים האלו, כי עדפו אותם מהיירות הטבעיים שלהם. באו בני אדם, התיישבו בתוך היירות הטבעיים, הם נאלצו לנדוד מהיירות הטבעיים, הם התחילו לאכול, כן? עלים שהם לא זה, אבל הם הבינו שהפחם הזה הוא בעצם מנטרל את הרעל של העלים. אבל יש בעלי חיים, יש קופים, שיש להם ארבע קיבות. הם מסתדרים עם העלים האלה. כל אחד לפי כושר העיכול שלו. אין אדם, הוא לא מסוגל, לא מסוגל, כן? לא מסוגל להפיק, כן? מהמאכלים הטבעיים כמות שהם. הוא חייב תהליך של עיבוד. הוא לא מסוגל להפיק מהמאכלים הטבעיים כמות שהם, שנאכלים כמות שהם. הוא לא מסוגל להפיק מהם את ה, כן? את ה, את האיכות הפנימית שכבושה בתוכם. חייב לבוא השכל ולברר אותם, נו. כל מה שאומר הרמח"ל על גסי השכל, הגסי השכל, שכל המגע שלהם עם המוסר, כן, הוא מגע עם טבעיות המוסר, כן? הם אוכלים את זרעוני היער אלו, כאילו, משל, היו חיות. זה לא מתאים, זה לא מתאים. עכשיו, יכול להיות שזה מתאים לאותם אנשים, כי לפי המבנה השכלי שלהם, יכול להיות שזה מתאים להם, כמו שאומר הרב, כן? הוא אומר הרב, במעין הקדמה של מוסר אביך, ראינו את זה גם כן, בימי ראשון אנחנו לומדים את זה, דברים מופלאים מאוד, כן, ראינו שהוא אומר הרב, שמישהו כבר באופן זה של הדעת, שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, מי שכבר כוח השכל נתגדל בו, עד כדי יכולת לבשל את המאכלים הטבעיים, כן, לרדת לעולם הטבע ולשים אותו על הפתיליה שלו, של השכל, מי שהגיע כבר למדרגה כזו, אי אפשר לו לבוא אל השלמות, אם לא יעבוד בשכלו בזה. הוא כבר לא יכול לאכול פירות יער. הוא לא יכול. הוא כבר חייב לאבד את הכל ולהפוך את זה למאכל אדם. יש נפשות שהן לא מוכשרות לזה, והן יכולים לאכול חובזה, אפשר לאכול חמציצים, אפשר לאכול, אני יודע, סלק בהמות, אפשר לאכול כל מיני דברים שלא מעובדים כל כך, אין להם את הכלים. והקדוש ברוך הוא הכשיר אותם, כמו שאמרנו, יש להם כנראה יותר מקיבה אחת. והם נהנים מהמוסר הטבעי ש... אותם מידות נותנות להם, אבל, אומר הרמח"ל, גם הם צריכים איזון. כי אם אנחנו נניח להם, לאותם אנשים טבעיים, טבעיים, כן? להחליט מה זו חסידות, מה זו יראה, סכנה גדולה. לכן באים בעלי השכל ומאזנים את גסי השכל. אבל ברגע שנפרדו המאורות, המאור השכלי והמאור הרגשי נפרדים, וגסי השכל עושים במוסר כבשלהם, כמו שאומר הרמח"ל, שאותם תראה שעוסקים בזה כל היום ולא יזוזו ממנו, כן? ברגע שגסי השכל עוסקים במוסר, אז חלון הראווה של המידות נראה כפי שהוא נראה. גלגולי שלג, ויסורים, סיגופים, ומזמורים הרבה, ווידויים ארוכים, כל מיני דברים כאלה. דברים מאוד קריקטוריים, לא מאוזנים, כן? שאולי הטוב שבמנהגים האלו, כמו שאומר הרמח"ל, מתלווה לחסידות, אבל להגיד שהוא העיקר, שהחסידות תלויה בזה, פתאום. זה מה שקורה שגסי השכל יורדים לשדה הטבע ועושים בו כבשלהם, ולא מבררים את המושגים. האיזון הוא רק על ידי הפריה הדדית. גסי השכל יביאו את החום הטבעי, זה בסדר גמור, את החום הטבעי, את משמרת הטבע, את הרעננות הטבעית, את הדייקנות הטבעית, את המרץ, את העוז, כן, זה יביאו. יש תכונות נפלאות בטבע. אבל הם לא פטורים ממשפטו של השכל. וגם הם חייבים לשפוט את עצמם לפי כוחם. לפי כוחם. צריכים שאנשים ילמדו אותם, כן, במשלים, בסיפורים, שהם יבינו. אבל מלאכת הבישול של הטבע חייב להיות. צריך לשלוק את התורמוסין האלו 7 פעמים, כן? להרתיח אותם כדי שהמרירות תצא מהמוסר הטבעי. יש בזה מרירות גדולה. המוסר הטבעי הוא דבר לא פשוט. אפשר להגיע מזה לדברים נוראים, המוסר הטבעי. באמת אני אומר. כן? המוסר הטבעי יכול להיות רק בתור איזשהו חמישייה, איך אומרים? זה איזה מנת חירום לתחילת הדרך. אבל הוא לא יכול בשום פנים ואופן להיות, כן, הדרך היחידה. לא, זה רק ההתחלה. גם מזון, אגב, שיורד בגוף האדם, הוא שלבים שלבים. תחילת העיכול זה במיצה הרוק. הרוק יש בו אנזימים, כן, שהוא מתחיל לפרק את המאכל. ועוד לפני כן יש שלב. יש את השיניים התוכנות, יש את השיניים החותכות, רק אחרי זה הרוק פועל את פעולתו, כן, מתחיל להמיס את זה, זה יורד למטה, יורד בוושת, כן, אלא מי הגס, אלא מי הגס, מי הגס למי הדק, לקיבה, שם יש כל מיני תהליכים, מיצי קיבה, מאכלים את המזון. יש תהליכים. עד שהמזון הזה בעצם פולט את אבות המזון שלו לתוך הדם. איזה תהליכים יש? של הבדלה והפרשה. כוח המעכל, כוח המחזיק, כוח הדוחה, כל... כמו שאומר רמב"ם. והוא שייך למלאכת הרפואה ואין מקומו פה, כמו שאומר שמונה פרקים. אבל למעשה זה משל נמרץ לכל עבודת המוסר. אתה תחנת את המושג. אתה חתכת אותו. אתה הפרשת עליו את המיצים של הדעת, של הבינה, של השכל, כל מיני כוחות. באיזה כוחות אתה מטפל פה, כן? איזה כוחות אתה משתמש? לרקח, כן? לרקח את המושג הטבעי הזה ולהכין אותו, כן? לבישולו הסופי. שאלה גדולה. אלו תהליכים הכרחיים. בלעדיהם, עולם המוסר הוא לא בבחינה של מאכל אדם. כן? יכול להיות מזה נזקים. יוחד לאנשים שבא לשכל, יש שכח שיעסקו בזה יותר. כן.
בסיגים של עבודה זרה וצריך ליפוי, אבל יש משהו בדיביות הזאת שאתה מאבד אותו. אז איפה מוצאים את האיזונים האלה בין חוסר
העיבוד,
דיברנו יותר שגם, לא יודע,
לא דיברנו
אותה, אבל
חושב,
עיבוד
יקר, יותר חול. אתה צודק, צודק. זאת אומרת, אתה אומר בעצם, צריך מאוד מאוד להיזהר שאנחנו באים לאבד את הטבע, שלא נאבד אותו, באלף. שבאים לאבד אותו בעין, שלא נאבד אותו באלף. כן, זה דומה למשל, למשל, הסטנדר הזה החמוד שאני פה משתמש בו כעת, הוא עשוי מעץ מסוים. העץ הזה עובד. העץ הזה עובד. אני מקווה שזה העץ הטבעי אגב, כן? כך הוא מופיע בטבע. מה עשה האומן? לקח, גילף אותו, נתן לו צורה חדשה, אבל נשמרו כל תכונות העץ, כל תכונות העץ נשמרו. היופי, החוסן, התכונות שלו בקיצור. נשמרו, יחד עם זה הוא פשט צורה ולבש צורה. הוא היה נראה כבול עץ, הוא היה נראה ענף, לא יודע מה לקחו את זה, והוא פשט צורה ולבש צורה חדשה שנקראת סטנדר. אבל תוך כדי שמירה קפדנית של כל התכונות הטבעיות שלו. עכשיו, אם הזריקו בחומר הזה כל מיני חומרים כימיים, כן? או הכניסו בפנים כל מיני חומרים כדי לחזק אותו, זה כבר אובדן של תכונות טבעיות באיזשהו מידה. יש פה כבר בעיה. אותו דבר זה גם בתכונות הטבעיות. אם אתה למשל רוצה לקחת את כוח הגבורה, ואתה רוצה להכשיר את הנטייה הטבעית שלך, נגיד שכוח הגבורה משמש אצלך, כן? נגיד שאצל אדם מסוים, כוח הגבורה הטבעי משתמש, כן? משמש אצלו, כן? כדי, אני יודע מה, במובן שלילי נגיד, כן? כדי לכבוש את הזולת ולהתגבר אנשים, נצח אותם, אבל עושה את זה בצורה למוסרית. יחד עם זה אי אפשר שלא להתפעל מה הנחישות שלו, מה הגבורה שלו, כן? הוא לא מפחד משום דבר. זה דבר שבדי נרצה לקחת אותו למקום אחר. יבוא הסנחל, יגדיר מחדש, איך אומר הרב? טוב, דברים ארוכים, רגע, זה יקרה. בכל אופן, כן? יגדיר מחדש, כן? את תפקידה של הגבורה, ובאמצעות ההבדלה של טוב מרע, כן? שעושה השכל במידת הגבורה, הוא ילמד להשתמש בה בחלקים הטובים, כן? לעבודת השם, לדברים טובים, חלקים הרעים, יזרוק הצידה. אבל השכל ייזהר מאוד במהלך ההבדלה לא לאבד את הדברים החיובים. כדי לא לאבד מן הגבורה את תכונות הטבע, כן? התכונות הטבעיות הבסיסיות שלה, את האש הטבעית שבה, כן? אבל יחד עם זה, הוא לא יניח לגבורה להיות אש שורפת, אש מחלה, כן? אלא אם כן מדובר במה שצריך לשרוף אותו, הוא בירתה רע מקרבך, כן? לעומת זה הוא יגייס מכוח האש את הכוח המחמם, המבשל, המאיר. זהו כן עיקר מידת הגבורה. זו עבודה מסובכת מאוד, אגב. זו לא עבודה פשוטה. כן? זו עבודה מסובכת. הרב מגדיר את הדברים, אני מדבר על זה כאן. כן? איך השכל בעצם, השכל והבינה, איך הם יורדים לחדרי המידות, כן? לעומק המידות, ומבררים אותן. זה כוח לא פשוט. זה פעולה לא פשוטה, היא דורשת הרבה התבוננות. כן? זה בעצם מה שהרב עושה פה במידות השונות. זה מה שהוא עושה כאן, לאורך כל הדרך. הוא מברר כל מידה ומידה, בתוך כניסה עמוקה לתוך חדרי המידות, בבינה ודעת עצומה, מברר כל מידה ומידה. נקה אותה לגמרי. כן. כן. מיד רואי. אורי. כן. אין ספק. אין ספק. פרט למידת העצבות. בכל עצב יהיה מותר. זה פרט למידת העצבות שהקינה דמסבותה, היא כן התומעות כולם, ומסיבה פשוטה. כי כל המידות כולם, הן בעצם משקפות הופעת כוח חיים, אבל מסולף. גאווה זה כוח חיים עצום. גבורה זה כוח חיים עצום. כעס זה כוח חיים. חוץ מהעצבות, כן? שהיא הפך הגמור מן החיים. אין בה שום רצון. העצבות היא הפך הרצון, הפך החיים. לכן היא, אי אפשר לתקן אותו.
צער זה משהו אחר.
צער זה אותו דבר. צער זה כוח חיים. טוב, צער זה כבר כוח מתוקן. כן? צער זה כוח חיים. כן? צער זה כוח חיים שמצא עיכוב בדרכו, והצער נוצר כתוצאה מהתנגשות. כן? בין מה שאני רוצה לבין העיכוב, כן? והצער הולך ודוחף אותו. ייאוש לעומת זה משהו אחר. ייאוש זה משהו אחר. ייאוש זה נסיגה לאחור. האיש הירא ורך הלבב ישוב לביתו. זה משהו אחר לגמרי. כן, רואי.
אם
הבנתי
נכון, זה נשמע שזה כמעט לא קיים.
מה?
זה נשמע שבן
אדם... יברר את הדברים האלה? אטום?
לוקח... תגובה למשל, זה מפנה את זה למשל, זה נשמע יפה ו... בלימוד, אבל אני לא חושב שראיתי דבר כזה
בכלל. תראה, קודם כל...
אני לא מפקפק בזה, אבל אני שואל אם זה באמת כזה נדיר כמו שזה נשמע.
אתה יודע, גם בית של 100 קומות לא נבנה ביום אחד. התחילו, אתה יודע, משטח חלק, הניחו לבנה ועוד אחד ועוד אחד. כן, כמו כן, גם פה. המטרה האדירה הזו, כן? איך אפשר לעבור את ההר הגדול הזה, לעתיד לבוא צדיקים בוכים ורשעים בוכים, כן? צדיקים בוכים, איך יכולנו לעבור את ההר הגדול הזה, כן? ואיך יכלו לעבור את ההר הגדול הזה? תסתכל למטה ותראה איפה הם התחילו, כן? או בלשון העם, גם מסע של 1,000 קילומטר מתחיל בצעד אחד בודד. קוראים לזה מידת הסבלנות. אנחנו צריכים לדעת מה הצעד הראשון בעבודה הזו. זהו. ועל פי הכלל של מצווה, גוררת מצווה, הדברים מתקדמים. מהו הצעד הראשון? הצעד הראשון, כמו שאמרנו, זיכוך המידות בדרך הדעת. זה שלב ראשון. עבודה אפשרית ביותר, אנחנו בעזרת השם ניכנס אליה, כן? מתחיל להגדיר מה זו אהבה, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, אהבת כל המעשים, נתחיל לברר את זה ונראה איך המושג הולך ומתפתח ומשתכלל בשכלנו, ולא בשמיים היא. ואם זה היה בשמיים, היינו צריכים גם להיות לשמיים כדי להשיג את זה. כן? כי אם השם מצווה, זה אפשרי. אם השם אומר והלכת בדרכיו, סימן שזה אפשרי. כל מה שהוא מצווה, זה אפשרי. לא בגלל שאתה חזק, אתה חלש, אבל בגלל שהוא ציווה. ואם אתה שליח, שלוחו של אדם כמותו. ולא בגלל הסיבה הזו, שם ציווה עלינו להיות, ללכת במידותיו, אנחנו יכולים. אבל צריך ללמוד איך לעבוד. כן? נתחיל עד לעד. זיכוך המידות בדרך הדת, אם עושים אותו באופן אמיתי, הוא כבר יוביל לשלב הבא שאחריו, התפתחות הרצון, כן? התפתחות הרצון, התפתחות המידות בפנים, אנחנו נתחיל לראות איך המידות הולכות ונולדות מחדש, כן? באור חדש, בעומק חדש, בנקיות. זה קורה, למשל, שוטה וחכם, שנכנסו לבית המדרש וראו את כל הספרים, ראה שוטה את כל הספרים ואמר, איך אני לומד את כולם? ויצא. והחכם אמר, היום אני לומד משנה אחת, ולמחר שניים, עד שעמד וגמר את כולם. זה כל כך חכם, המשפט הזה. כל כך פשוט, כל כך חכם. כן? ואיך אומרים? האדם המצוי, קצר הרוח, שמקפץ על ההרים ומדלג על הגבעות, לא מסוגל להבין את סוד המתינות. כן? לא יכול להבין. סוד המתינות. צעד אחר צעד. צעד אחר צעד. כן? סוד גדול. שניים ליום תמיד.
קשה להבין, כי זה גם טוב. אנחנו מדברים על מציאות רוחנית, אנחנו לא רואים על חוקיות רוחנית, וכאן אנחנו
מנשילים
את זה, כאילו מנסים להבין את זה, דרך מציאות גשמית.
לא, אבל לא חוקיות.
נורא קשה להאמין שזה עובד ככה ברוחניות.
הרי
ברוחניות אין זמן ואין תהליכים, אין דבר כזה.
אבל אמת מארץ תצמח. המדרגות העליונות והעצומות האלה, כולן, צומחות מתוך הטבע. מתוך הטבע. ממש מתוך הטבע. מתוך הטבע המוסרי, כל המדרגות כולם צומחות. כמובן, רק לפי אותה המידה, כמו שאמרנו, שהשכל לוקח חלק, כמו שראינו לגבי הסטנדר. השכל הוא ידי האומן, שמגלפות את הטבע, מעמיקות אותו, פותחות אותו, מעודדות אותו, מעוררות אותו, ואז הוא צומח ועולה. והמדרגה הכי גבוהה, כולה צומחת מהטבע. מהטבע. המדרגות היותר עמות ועליונות, אם תשאל מאיפה הם צמחו, כולם צמחו מתוך הטבע. בתוך הגרעין הטבעי. זה לא שדרך ארץ קודמת לתורה במובן של, טוב, סיימנו עם המוסר הטבעי, נזרוק אותו הצידה, עכשיו, לא, זה טעות, זה טעות. זה טעות. כמו שנאמר, שהילדות מפנה מקומה לבגרות. זה לא נכון. היסודות של הילדות הם התנאי לבגרות. כל הבגרות צומחת על התום הטבעי. כן? תראו במאמרי הראיה. אותו מאמר מופלא של פתיחת תלמוד התורה ברחובות, מה שהרב מדבר שם, כן, על גישת היהדות לשלבי החיים השונים, מקומה של הילדות בתוך הבגרות, מקומה של הבגרות בתוך הזקנה, עוד ינובון בסביבה, כן, הסביבה והתנובה הילדותית, הרעננות הילדותית, הם נמצאות ביחד, זה מה שנקרא קשיש תינוק, או תינוק קשיש, עוד ינובון בסביבה. זה לא ככה. דרך הארץ היא הגרעין שמנו מתפתח האילן כולו. ואותו אילן, כן? מופלא, כן? אותו אילן עם הפירות, מאיפה הוא מתפתח? הוא מתפתח מהגרעין. כל הפירות, לדורותיהם, מתפתחים מאותו גרעין קטן שנזרק בתוך השדה. טיפלו בו, השקיעו בו. מזה זה גדל. לא פחות מזה דרך ארץ. מה יכול לצאת מדרך ארץ? תסתכלו ברבינו ירוחם. רבי ירוחם ממיר, מה הוא כותב לזה? יש לו 7 מאמרים על דרך ארץ קודמת לתורה. איך הוא מדבר בשבח הטבע, הטבע המוסרי, מה צומח ממנו? לא יומן, לא יומן.
כן. אז מה
אני אשל
לשבר את הטבע?
להמיר
אותו כאילו, זה לא לשבר אותו.
לא,
בדיוק
שלא.
אז למה הוא כותב לשבר?
לא, לשבר הטבע זה השיגים, זה השיגים שעליהם דיברנו. להוציא את המרירות, ודאי. ודאי. כן, ודאי. לשבר את הטבע זה להוציא את המרירות, רק להוציא את המרירות, זה הכל. כן. זו אותה הפעולה שעושה הקור היתוך, שהוא מוציא את כל השיגים מתוך המתכת. כן, יש מתכות שאנחנו לא רוצים שזה, אנחנו רוצים להוציא מתוכם את השיגים. כן? אז על ידי טמפרטורות מסוימות, אם למשל ברזל הוא מותח ב-1000 מעלות, יש סיגים שמותחים, כן? יש מתחות שלעומת זה נמסות ב-800 מעלות, אנחנו מכניסים את המתכת לתוך קור של 800 מעלות, הברזל נשאר יציב, ושאר המתחות שמעורבות בו נמסות, כן? זה התפקיד של הקור. אנחנו לא רוצים את הסיגים האלה בפנים. כן? אז זה התפקיד של השכל. כן? השכל בכוח המופלא שלו, בכוח העיון שלו, הוא בעצם יורד לעומק המידה ומברר, כן? מה עם השיגים שלה? זה בית זיקוק, נקרא לזה ככה. השכל הוא בית זיקוק מופלא, כן? אבל בשביל זה, בשביל שיהיה בית זיקוק, אנחנו צריכים להתאמץ הרבה ולעבוד עם השכל בצורה נכונה, לרדת לעומק המושגים ולברר אותם, כן? כוח החריפות של השכל, כן? חריפות, העמקה, כן? צריך לעבוד חזק עם השכל. אז אמרנו ככה, כל מידה טובה יש לך חסרונות הבאים ממנה. Okay? אם כן, הצמיחה הספונטנית של המידות מתוך הנפש, אי אפשר שלא יבוא עימה גם כל מיני מיני עפר, קוצים ודרדרים. קוץ ודרדר תצמיח לך. הקרקע הטבעית, קוץ ודרדר תצמיח לך. כל מידה טובה יש לך חסרונות באימא. וזוהי העבודה השלימה, העבודה השלימה, כן? להוציא לאור עולם את המידות הטובות, מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהם. להוציא את המידה כמו שהיא כתובה לפני השם במרום, כן? זאת אומרת, כל מידה ומידה יש לה בעצם הגדרה כפי שהיא מופיעה במקום הגבוה, כן? נקרא לזה תורה. איך התורה מגדירה את מידת האהבה? כן? והלכתה בדרכיו, מה הוא? אף אתה. כמו שהוא רחום, אף אתה רחום. אבל אל תתפתה למידת הרחמים כפי שהיא מופיעה בעולם הטבעי, אלא מה הוא? אף אתה. אתה מוצא בעולם הטבעי שלך, כן? את מידת הרחמים. קח אותה ותציב אותה לפניו, אל מול פני המנורה הטהורה. שיוויתי השם לנגדי תמיד, מימיני בעל אמות. לפי זה יוצא לנו פירוש חדש לפסוק הזה. שיוויתי השם נגדי תמיד, מימיני בעל אמות. כאשר אני משווה את השם נגדי תמיד, כאשר אני משווה את מידת הרחמים האלוקית הנקייה, מה זה מימיני בעל אמות? מי מעיז לתת לנו פירוש חדש פה לפי זה? מה זה מימיני בעל אמות? שיוויתי השם נגדי תמיד, כפי שמידת הרחמים מופיעה למעלה במרום, בתורה, בגילוי רצונו. מימיני בעל אמות? מה זה מימיני בעל אמות? כאשר אני עושה כך, ודאי שלא אמות מימיני. מה זה אותה ימיני? אה? מה? ימין? חסד. אבל מה זה ימיני? החסד כפי שהוא מופיע בעולם הטבעי שלי. הסכנה הכי גדולה שהחסד הטבעי ימוטט אותנו. אברהם אבינו, הניסיון הגדול שלו, הוא היה דווקא על ברור מידת החסד. קח את בנך, את יחידך. הדבר המנוגד ביותר, כמו שאומר המדרש, הרבה טענות, אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, הרבה טענות יכולתי לטעון כלפיך בשעה שאמרת לי, קח את בנך, אבל לא טענתי. מה הייתי יכול לטעון? כל הטענות של אברהם אבינו יכולות לצמוח ממה? מצד מידת החסד שלו. כי מצד מידת החסד זה המעשה הכי מטורף. לכו תראו בספרי המבקרים שמדברים על ניסיון העקדה. איך הם משמיצים את המעשה הזה? איזה ביקורת יש על המעשה הזה? את כל הביקורות, את כל הספרים האלו, אברהם אבינו ידע. וזה מה שכלול בדבר חזל. אמר לו אברהם לריבונו של עולם, הרבה יכולתי לטעון כלפיך בשעה שאמרת לי, קח את בנך את יחידיך. אבל לא טענתי. למה לא טענתי? כי ביררתי את מידת החסד במלואה בתוך הניסיון. מימני בעל אמות. זה הסכנה הכי גדולה. אם לא משווים את השם נגדנו תמיד, אנחנו יכולים ליפול ולהתמוטט דווקא מידת החסד שלנו. לכו ותראו את שאול. שחמל על הגג, ממה זה בא? ממידת החסד. אומר המלבי, כל הבעיה של שאול הייתה שהוא חמל ולא חס. אם הוא היה חס בלבד, הוא הביא לידי ביטוי את הרחמים האנושיים הפשוטים, אבל סוף סוף ידע שהציווי אלוקי גובר על הרחמים. נתן ביטוי לצד הטבעי שבו. אם אולי נותן ביטוי לצד הטבעי, זה הייתה עבירה. אתה לא יכול, כן, להרוג את צונחה ולחתוך אותו לאלף חתיכות. זה לא נכון לחתוך אותו לאלף חתיכות, להתעלל בגביעתו. זה אכזריות. יש לך מצווה להרוג אותו, תהרוג אותו. אבל תהרוג אותו, ברור לביתה יפה. מה צריך להתאכזר אליו? מה צריך לרדת עליו כסח? לא צריך. אבל לחמול עליו, זו גזרה משפטית מוסרית שאומרת, ריבונו של עולם, אתה טועה. זה לא אמרה מפורשת אגב, זה לא אמרה מפורשת, חלילה, לעלות על הדעת ששאול אמר את זה. אבל שחזל התבוננו פנימה עמוק, הם גילו בתוך מחשבת שאול, היותר סמויה, היותר נסתרת. ריבונו של עולם, יש לי השגות עליך. השגות שאול על ריבונו של עולם. השגות הרייבד על הרמב״ם. יש לו השגות על ריבונו של עולם. בדקי דקות. דק, עד, אין, נבדק. אי אפשר. להרגיש בזה אפילו. זה רק חזל יכולים להגיד. המלבים יכול להגיד את זה. חמל ולא חס. כך הוא מסביר את ההבדל שבין חמלה לבין לחוס. הסתכלו במילון למד בקרמל. כך הוא מפרש את ההבדל בין שני המילים. לעומת זה דוד המלך בשעה שהוא נטבע על ידי נתן הנביא. כבשת הרש. כן? מה הוא אומר על המקום? חטאתי. אתם חושבים ששאול, שדוד לא יכול היה להגיד את כל התירוצים הנפלאים שמופיעים בדברי הרמב"ם, בדברי המלבי, שהם סתכלו שם פרק תדבב, על חטא דוד, סליחה. על חטא דוד, לא, תדבב זה שאול, מלא. לא זוכר את הפרק. חטא דוד. איזה פירושים, איזה תירוצים נותן המלבים, כל מה שיכול היה דוד להגיד. תאמינו לי שדוד המלך ידע את כל התירוצים של המלבים, ועוד 1,000 תירוצים כאלו. כן? עוד 1,000 תירוצים. הוא לא אמר מילה אחת, חטאתי. אם הוא לא היה אומר חטאתי על המקום, היו עולים כל התירוצים האלו. ושאול שהתעכב שנייה אחת מלומר חטאתי. איזה תירוץ כבר צץ? העם חמל. העם. כבר נפל. אם אתה לא דופק על השולחן, חטאתי, מיד. כבר יבואו כל התירוצים. מטעמו של החסד, החמלה, כל המידות הנחמדות והטובות האלו, הרחמים. תסתכלו מה עושים בשם הרחמים והחסד היום. מוכנים לקבור את עם ישראל ולעצים את שונאי ישראל. לא יודע אם מותר להגיד דבר כזה פה, אבל זה מתוך רחמים. ובואו נזכר בלשונו של, כן? בן הדד, מלך הרם. בשעה שהוא מנוצח על ידי אחאב, והוא כבר רואה שסופו מגיע. מה הוא אומר לעבדיו? מה הוא אומר לעבדיו כדי להינצל? שמעתי כי מלכי ישראל, מלכי חסד הם. לכו אל אחאב ותגיד לו, בן הדד רוצה להיות חבר שלך. הם הולכים לאחאב, אחי הוא! כך אומר, אחי, כמו שאומרים, זה לא המצאה שלנו, זה כתוב שם. אחי הוא! ואז מגיע בן הדד, מתחבק ומנשק, ואז מגיע הנביא ואומר לאחאב, יען כי שילחת את איש חרמי, לא אשאיר לך זכר לכל בית אחאב. הנבואה הקשה הזו שהוא קיבל מהנביא, לא זוכר קראו נביא, איזה נביא זוכר? תקופתו? זה היה נבואה שהוא קיבל. כל זאת למה? יען כי שילחת את איש חרמי. שמעתי כי מלכי ישראל, מלכי חסד הם. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. ועל זה נאמר בבוקר, עוזר ישראל בגבורה. עוזר ישראל, פירוש הדבר הוא, שצריך לאזור בגבורה את שלושת התכונות האלו. ביישנים, רחמנים ולחסדים. אם אתה לא עוזר בגבורה את הכוחות האלו, יכולים להופיע בצורה לא מתוקנת. סוכן ביותר. כן? אז איך הגענו לזה? דרך העניין של לשבר את המידות. כן? לקחת החלק הטוב, מימיני בו למות, שאפילו במידות הטובות, ואולי דווקא מידות הטובות. כן, שם יכול להיות המכשלה. כן, בני.
אמרנו בשור שכאילו, הכוח הטבעי זה הכוח העיקרי, וכוח השכל הוא כאילו מגלף אותו.
נכון, כי בעומק הטבע יש מדרגות עיליות מאוד, כן, רק מסתרות.
כשמבררים סוגיה נגיד בבית המדרש, אז הכוח השכלי זה, כאילו כל הדיונים הם סביב רק הכוח השכלי, ולא נותנים מקום לכוח הטבעי, ואומרים שנייה, מה אני חושב על זה באופן ראשוני? כל הדיונים זה דיונים של מקורות, הכל השכלי, ולא נותנים מקום לכוח הטבעי, שאמרנו שהוא הכוח העיקרי, שרק השכל הוא רק זה שמגלף אותו ומביא אותו לתורה.
מה זה לא נותנים מקום? לא הבנתי. מי אמר שלא נותנים מקום?
כשמבררים סוגיה, הרי כל התינוקים...
רגע. טוב, קודם רוצה לחזור על השאלה שלך. היא שאלה מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה, ואנחנו נשתדל לענות עליה. אתה אומר ככה, עד פה אמרנו שהכוח הטבעי או המוסר הטבעי הוא דומה לגרעין, שהכל כלול בו. וכל המסע ומתן שלנו השכלי זה בעצם עם הכוח הטבעי, איתו וחדירה למעמקיו. אבל סוף סוף גם אחרי חקירה יותר גדולה השכלית, מה שיופיע לנו זה מעמקיו של הכוח הטבעי. אם כן, מדוע בשעה שאנחנו עוסקים בגמרא, הכל זה פלפולים שכליים, איפה הכוח הטבעי? היה מקום כבודו. איפה הגרעין היסודי שעליו אנחנו עובדים? איפה בול העץ שעליו עובדים כל היום? הרי בול העץ הזה, זה העיקר. נכון שמגלפים אותו, פושטים צורה, אבל איפה בול העץ? ככה אתה שואל. תשובה. מי יכול לענות על שאלתו של בני? תוכיחו לי שכל העיסוק בבית המדרש, השכלי, הקדחתני הזה, זה בעצם עיסוק בבול העץ. מה אתה אומר?
זה הטבעי, מה שכתוב בגמרא, זה הטבעי,
לא, אבל הגמרא עצמה היא שקלא וטריא שכלית. זה מה שהוא אומר, מה זה ממש כתוב? כן? זה בירור, כן? שכל, יש פה שכל. על מה השכל הזה דן? על פניו נראה כאילו השכל הזה לא עוסק בעצם בבול עץ כלשהו. אני כבר נותן את התשובה בתוך השאלה שלי. יפה! יפה! כל הבירור השכלי, לא יודע אם שמת לב, בני. כל הבירור השכלי זה על החיים עצמם. שיש טענה לבעל החמור, על שכנו בעל השור, בטענתו של מי דנים? בטענתו של בעל השור. בטענתו של בעל החמור. אנחנו דנים בחיים הטבעיים. כל השקלא וטריא צומחת מתוך הוויות אביי ורבא. שמת לב לזה? על מה השכל מתפלפל שם? כדאי לשים לב. זה גדולתם של ישראל. אתה יודע, פעם אמר איזה גוי, בגרמניה הוא ראה באיזה ספרייה לאומית שם, איזה ספר ענק של היהודים. בבית מדרש, שאל איזה יהודי שם, מה זה הספר ענק הזה? אומר, זה מסכת ביצה. מה מסכת ביצה? ביצה שנולדה ביום טוב. אז כל הגמרא כולה זה על ביצה שנולדה ביום טוב? מה, כל זה? על ביצה שנולדה ביום טוב. על מציאות טבעית ששייכת לחיים הכל כך טריוויאליים, ראוי על זה שהשכל, כן, התפלפל מסכת שלימה.
משהו שהרב
שרקי אמרת,
בוא נגיד בסוגיה ששואלים
אבל אני לא מתרץ שום רב, אתה יודע, כן?
לא, רק
אני לא מתחייב לתרץ מה שאני אומר.
אני אומר מה שהוא אמר, רק את הדוגמה שהוא אמר. בוא נגיד, דנים בשאלה אם לתת חלק מארץ ישראל. אז הוא אמר ששואלים את הרב, נגיד, אז הוא יגיד, במקור אחד כתוב שאולי בשביל סיבה כזאת, ובמקום אחר כתוב ככה, ובמקום אחר ככה. והוא אמר, נגיד, הבעל בסלו, ומחנו יודע, יגיד, מה פתאום, ישר, כאילו, זה לא הגיוני לתת. נגיד, חלק מארץ ישראל, זה דבר לא הגיוני. אז הוא אומר שלאדם פשוט יש יתרון על הרב באיזשהו מקום, כי הרב אולי חשב גם באיזשהו מקום שאולי גם לצד השני, אולי גם כן צריך לתת. כלומר, יכול להיות שהוא בסוף הגיע למסקנה הנכונה שלא צריך לתת, אבל בגלל שהוא בא מקורות בכל מיני מקומות, אז הוא גם היה יכול לחשוב הפוך.
אני דווקא מעדיף לדבר על יתרונו של הרב. כי באפשרויות של אולי לתת ואולי לא לתת, אולי לתת ואולי לא לתת, הבירור הוא יותר מקיף. ודאי שגם הרב יגיע למסקנה הסופית של הטבע הבריא והישר, נאמר. אבל הוא יגיע למסקנה הזו באופן הרבה יותר מנומק, נקרא לזה כך. באופן הרבה יותר מנומק. כן? אבל זו סוגיה בפני עצמה. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אני אומר, בפרט שאני לא יכול להתייצב על עולתו של רב זה או אחר. צריך לדעת דיוק מה נאמר, באיזה קשר זה נאמר. כן? אבל באופן כללי אני חושב שדווקא הפלפול על הטענה הטבעית, הוא פלפול שיכול בסופו של דבר להביא לאמת יותר משוכללת, יותר רחבה. אבל לא כרגע, זה דבר שיסיט אותנו קצת. כן, מישהו רוצה להגיד משהו? אני רוצה להגיד, כן. אבל אני לא רוצה להיכנס לגרגר.
לא, כי אנחנו... כללי, כן, כשהדבר כן. דרך, בא דרך השכל, ניתן לשכנע אנשים, והבעל הבסטה לא יכול לשכנע, הוא יכול לדבר את האמת שלו, לא מנומקת, אבל אולי יכול לשכנע אנשים.
לכן
צריך את
תיקון
המידות, צריך את
העניין
הזה של השכל,
שלשכנע. יש עוד בעיה בקביעה הרגשית. אותו בעל בסטה, כן, שהוא אומר, פשוט שלא צריך לתת, הוא למעשה לא מתאים את האמת לזמנה ושעתה. מה הדבר דומה? משיח טרם זמנו. משיח טרם זמנו זה בעצם הרגשה משיחית פנימית שלא עברה עיבודים או בירורים שכליים. לכן זה מופיע טרם זמנו. זאת אומרת, העולם הרגשי הוא טוען בשמם של אמיתות יסוד שצריכות להתברר, כן? באיזה זמן הן צריכות להופיע? באיזה מקום? לא תעלו בחומה. מה זה לא תעלו בחומה? לא הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל וללכת נגד האומות. אבל אני רוצה לעלות מצד הרגע שישר. הבירור השכלי מברר זמן, מקום, כמה, איפה, איך, מתי, למה. אם לא יהיה את כל שאלות התנאי האלו, כל המרבה בדרישות וחקירות, הרי זה משובח. אם לא יהיה את כל הדרישות וחקירות האלו, הרגע שיכול להופיע בזמן שלא מתאים לו להופיע. העובר יכול לצאת בחודש השישי. אני כל כך רוצה כבר שיהיה לי ילד, אז אני מוציא אותו החוצה בחודש השישי. זה לא טוב. צריך תהליכים של בישול. 9 חודשים כדי שבאמת זה יצא בצורה שלמה. זה גם חשיבותם של הבירורים השכליים. הבירורים השכליים בעצם מכינים את שדה ההתגלות של הרגש, כדי שלא יהיה הופעה של נפל, שלא יצא בטרם זמנו, שלא יהיה כאבן שאין לה הופכים, שהוא יצא בחודש השישי, ואז הוא לא יכול לחיות, כי אין לו כליות, אין לו ריאות, אין לו כלום. זה לא טוב. זה מה שעושה השכל. הוא מכשיר את ההופעה הרגשית בשעתה ובזמנה, באופן שתהיה לה אחיזה במציאות. במילים אחרות, השכל הוא המערך של הרגש בעולם הזה. הוא המערך. הוא מכשיר את ההופעה שלו. הוא מכשיר את ההופעה שלו. הרבה פעמים. עכשיו אני לא אומר, יש מצבים שהרגש הוא מכריע. יש מצבים שהרגש הוא מכריע. חושים בן דן. ששמע, כן? הלך והרג את עשיו. חתך אותו, את הראש שלו. ונתגלגל ראשו למערת המכפלה. חושים בן דן שלא שמע היה חירש. כן? הוא היה חירש. זה רמז לכך שהוא היה מתעסק בפלפולים. כן? הוא פעל רק על פי חוש. זה נקרא חושים בן דן. הוא פעל על פי חוש. הוא היה דן על פי החוש. כן? המקרה ההוא, שהוא הלך, כן? שמע שעשיו מערער על מערת המכפלה, הוא קפץ ממצרים לחברון, הרג אותו, נגמר הסיפור. בלי ויכוחים, בלי כלום. ואותם אלו בעלי האתרוגים, כן? עמי הארצות שם, בעלי האתרוגים, כן? והלולבים, שראו את הצדוקים עושים את מה שעושים, כן? הסיפור הזה בגמרא שם, הצדוקים שעשו שלא כפי חכמי תורה שבעל פה, מה עשו? עמי הארצות? זרקו עליהם את האתרוגים, ביום השביעי. זרקו את האתרוגים, רגמו אותם, סקלו אותם באתרוגים. לכאורה זה לא בסדר. זה תשמיש מצווה, תעזוב עכשיו את הדברים האלה. עכשיו יש פה רגש טבעי שתובע את עלבונה של תורה שבעל פה. זורקים את האתרוגים עליהם, אבל לא תמיד נשפוט על פי משפטם של אותם עמי הארצות. יש מצבים יוצאים. אז זו שאלה אחרת, זה כבר תורה שלמה. הגמרא בחרה להביא את הסיפור הזה כדי להראות שזה ודאי בעיתוי הזה, זה המעשה הנכון. והם צדקו, ולא שום חכם, ושום מפלפל, ושום דבר. פה עכשיו זה לא הזמן לחכמים, זה הזמן לעמי הארצות. מה? הגמרא בחרה לספר את הסיפור.
כל אחד יכול להגיד, עכשיו זה השעה ש...
כל אחד? כל אחד זה חכמי התלמוד?
לא, העם יכול להגיד עכשיו זה...
אז בשביל זה אתה רואה שהתלמוד הוא זה שמספר מתי זה ראוי. היו עוד הרבה מקרים שעמי הארצות חרצו משפט וטעות איומה ונוראה, אבל אתה רואה שיש מקום לפעמים גם להבעה רגשית שהיא פוסקת את הדין, אבל זה על פי רוב לא כך. על פי רוב זה לא כך. זה סוגיה מאוד מורכבת.
אבל אם ניקח את הדוגמה של הבינונים והחכמים בזמן בית שני, שהם רצו להילחם
נכון, שם לא צדקו, שם הבריונים לא צדקו, ושם דווקא התנהגותו של רבי יוחנן בזכאי, רבן יוחנן בזכאי, הייתה התנהגות מופלאה, ושגם בזה יש מחלוקת בגמרא, אם הוא נהג קשור על, אבל לא ניכנס, סוגיה מעניינת. היא בהחלט שייכת לדברים שאנחנו אומרים פה, בירור הרגש, נכון? כל זה שייך לפה. אבל בואו נחזור לעניין המידות. זהו, אז סיימנו פסקה ב', כי אני קורא את הפעם שנייה, כל מידה טובה של החסרונות הבאים, אימה. וזוהי העבודה השלימה של עובדי המוסר, כן, עבודה השכלית, להוציא לאור עולם את המידות הטובות מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהם. מידת האהבה. אנחנו מתחילים שעה טובה, מידת האהבה. א', אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. המידה הטבעית של האהבה, שאנחנו עושים פעולה של בירור מידת האהבה. כמו שאמרנו, אם אנחנו נשאיר את הנטייה של האהבה בצורתה הטבעית, לאן תלך אהבה? תסתכלו באורחות צדיקים, מידת אהבה. מישהו קרא שם פעם? הוא מונה שם 4 או 5 מיני אהבות. אהבת ממון, אהבת אישה, אהבת בנים, אהבת השם, 4, עוד אחת נדמה לי. זה שייך לאהבת ממון, שזה אהבת עצמה פולי. כן, יש שם מונה 4, כן, נדמה לי.
אהבת
כבוד. אהבת כבוד. נכון. הוא מונה שם 5 מינים. אומר, אתה מוצא 5 מיני אהבות. מה עושה השכל? הוא מברר את כוח האהבה, והוא מוצא שכוח האהבה ביסודו לאן הוא שייך? לאהבת השם יתברך. ומאהבת השם יתברך חוזרים לאהבת אישה, לאהבת ממון, אפילו אהבת כבוד. הוא רק כבודי. אני בהחלט מכובד, אבל מצד מה? מצד זה שנבראתי בצלם. בגלל שהשם הוא המכובד, לכן גם אני מכובד. כן? רק אחרי זה. פה הוא עושה הרב בירור מופלא, כן? של מידת האהבה. בראש ובראשונה, אומר לנו, מידת האהבה בצורתה ותוכנה האמיתי, מרכזה ושורשה ומשכנה באדם ובלב, בנקודת הרצון הפנימית ביותר, בלב, בלב, אהבה זה לא משהו שכלי, ואפילו לא משהו רגשי, זה הרבה יותר עמוק, בלב. זה תנאי ראשון. אתה רוצה לדעת באמת, אם אתה שייך למידת האהבה, תברר את מידת האהבה בשני מישוריה. במישור האיכותי, ובמישור הכמותי. קרי, מידת האהבה, היא צריכה להופיע בנקודת הלב הפנימית, שם היא יוקדת, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, נקודה מאוד פנימית, זה האיכות, והכמות זה לכל. כלומר, אם יש משהו שאתה לא אוהב אותו, ותכף נברר מה זו אהבה, אולי כבר נאמר את זה בלית ברירה, כן? נגיד זה כבר פה וזה יתפתח פסקה בעת, במילים אחרות. אתה רוצה לדעת אם אתה באמת אוהב? תבדוק, האם הרגש היוקד המדהים הזה מופיע בתוך הלב שלך פנימה, בדיקה ראשונה, אבל לא יצאת ידי חובה, אם לא נתברר לך שאתה אוהב את הכל. הכביש, מחצבי, כן? הדומם, הצומח, החי, המדבר לפלגותיו, עמיו ופרטיו. כלומר, כל עוד כוח האהבה לא נתברר אצלך עד כדי המידה של הופעתו במרכז הרצון, ומשם הוא נשלח לאהוב, כלומר, אני מוסיף פה מילה חשובה, נפתח אותה בשיעור הבא, לאהוב קרי, שכוח האהבה מזהה את הערך האלוקי שיש בכל דבר ודבר, פה כבר גילינו את הסוד של אהבה. אתה רוצה לדעת אם אתה אוהב? אתה חייב להגיד, אתה חייב לדעת מה ערכו של הזולת. כלומר, אהבה, פירוש הדבר הזה להתרפק על הערך של נברא כלשהו. כן? אני לא בועד באבן סתם. האבן היא מחצב, היא משמשת למשהו. כן? כוח האהבה מזהה את הערך האלוקי שיש בתוך הדומם. כוח האהבה מזהה את הערך האלוקי שיש בצומח. הוא מזהה את הצומח, הוא מכיר עליו טובה. הוא יודע שיש תפקיד, הוא לא סתם תולש אותו. כוח האהבה מזהה את הערך שבחי, את הערך שבאדם נברא בצלם, את ערכם של ישראל, שנשמתם חצובה מתחת כיסא הכבון. אהבה, פירוש הדבר, זה לבוא לאותו בירור. לאותו בירור. כן? לאותו בירור. שיש בקרבנו כוח, הוא קרוי אהבה, שמכוחו, אנחנו מסוגלים לזהות את הערך האלוקי ואת התפקיד הייחודי שיש לכל נברא ונברא בשכלול המציאות וגילוי מלכות שדי בתוכה. בלי הבירור הזה לא יכולה להתפתח אהבה. ואם אתה נדמה לך שאתה אוהב בלי זה, אתה תאהב ולא אוהב. אתה אוהב אישה בלי לאהוב את השם יתברך. אתה אוהב כסף בלי לאהוב את השם יתברך. אתה אוהב את הבנים שלך בלי לאהוב את השם יתברך. לכן אתה חוסך שבטך ושונא בנך. אתה חוסך שבטך, כי לא חשוב לך לגלות בו את הערך האלוקי, לכן אתה חוסך את שבטך ממנו, אתה מרחם עליו רחמי אכזרי, כן, מה שנקרא, וכן הלאה ואלה. אז בירור מידת האהבה צריך להיות הן מצד המוקד הפנימי שלה שבתוך הלב פנימה, והן מצד ערכה שהיא בעצם מבררת וחושפת את הערכים שבכל המציאות, ואז אתה מתרפק באהבה על כל הבריאה כולה מצד הערך האלוקי המתגלה. וכמובן, אנחנו לא מטשטשים את ההבדלים בין בריאה לבריאה, זה מה שיברר בהמשך, יש פה הדרגה ברורה, חשיפת הערך במדרגות הנמוכות, לאחר מכן בגבוהות יותר, עד המדרגה הגבוהה ביותר, שזה ישראל. אנחנו לא יכולים להמשיך. אנחנו צריכים לעצור, כי אני רואה מדבקים שם על הדלת כבר. מחילה.